הגענו לדף צד ד עמוד א' בשורה הראשונה. למדנו בסוף הדף הקודם, שאלנו האם מקבלים עדות של עד אחד למישרי ומעלה על מלטיר יבמה לשוק. העד מעיד נניח שמת היבם, או שמת בעלה בחיי בנו, ואז מילא האישה לא חייב להתייבם כי יש ילדים, ולכן האם מותר לי להתייבם, האם מותר לי בעצם להתחתן עם מישהו אחר להתיר יבמה לשוק על סמך עדות של עד אחד. אמרנו רב ששת מנסה לפשוט השאלה, תניתו, למדנו במשנה אמרו למד בעלך ואחר מת בנך, על פי העדות הזאת נישאת לשוק, ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים. לא, זה לא נכון, קודם כל מת הבן ואחרי זה הבעל. אז למדנו, תצא מהבעל השני והבעל עד הראשון וגם האחרון ממזר. עכשיו מה המקרה, איזה עדות מדובר, איך ידעמי? אם למטרה יותר מדובר שהעדות הראשונה הייתה של שני עדים, וגם העדות השנייה שסתרה את הראשונה הייתה של שני עדים, אז מה יחל שמחת עני, סמוך עני? מה ראית לסמוך על האחרונים ולסתור את הראשונים? אפשר לסמוך על הראשונים. שתי העדויות הם של שני עדים. ועוד ממזר, איך אפשר לקרוא לילד ממזר? הרי לכל יותר מדובר על ספק ממזר. וחיתם על ההודעה כאילו הידועה שהתנא בעצם לא דייק בלשונו, שאומר ממזר, כמובן ספק ממזר. המקטני סיפה, הרי מה שלמדנו במשנה, בסיפה, הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר, משמע שהתנא דייק, כשהוא רוצה להגיד ממזר, כמובן ממזר מדאורייתא, שמם נעד דווקא קטני. אלא מה אתה צריך לבוא ולומר, לא מדובר על עדות של שני עדים, אלא על אחד. העדות הראשונה שמותרת לשוק הייתה של עד אחד, והמשנה קובעת שעדותו נדחית בגלל העדות השנייה שהייתה של שני עדים. ותם הדעת ובית ראי רק חשוע, הסיבה שבעצם העדות הראשונה של עד אחד נדחית זה בגלל שבאו שני עדים וכחישו את עדותו. עליו אחרים מאבנים לא ככה, אם מאמינים לעד אחד, הרי מוכח שעד אחד נאמן לתיר יבמה לשוק. אומרת גם מי אמר לעולם תראי ותראי, אולי באמת אפשר לומר שהמשנה עוסקת במקרה ששני עדויות היו של שני עדים. אלא מה? כדאמר רב אחא בר מניומי, הוא שומר את זה בעניין אחר, בידי הזמה. מדובר פה לא על שני עדים רגילים, אלא שני עדים שהזימו את שניים הראשונים. מה חנמי גם כן מדובר על שני עדים שמזימים את העדים הראשונים. הם אומרים, אתם לא יכולים להעיד בעצם דבר, כי אתם הייתם איתנו וכו'. בעדות של שני כיתות עדים שמכחישות זו את זו, אז אין מקום להעדיף את האחת על פני השנייה. אבל כשהעדי הזמה מגיעים, אז הם מעידים בעצם שהעדות הראשונה היא לא יכולה להיות. במקרה הזה כמובן, התורה קובעת שהכת השנייה נאמנת, כי מזימים את העדות הראשונה, והעדות הראשונה נדחית לגמרי. לכן אפשר להעמיד את המשנה במקרה כזה. אמר לרב מרדכי לרב אשי, ואמר לרב אחא לרב אשי, תשמע, אפשר להוכיח את הדבר ממשנה בדף קוף י"ח. כתוב, אין האישה נאמנת לומר, מת יבמי שנשא לשוק. וכן לא לומר, מת האחרותי שכנס לביתה, כלומר, לנשא לבעלה. משמע, היא נתלומם למה שהיא דווקא לא נאמנת. היא לא יכולה להתיר את עצמה, אבל עד אחד מאמן, מוכח מהמשנה. שד אחד נאמן להתיר יבמה לשוק. אומרת הגמרא, אם ככה תפרש, אז מה תגיד לגבי הסיפה? ולתמך עם הסיפה, אין איש, איש נאמן לומר מת אחי שיבם את אשתו, ולא מת אשתי שעשה את אחותה וכולי. לפי מה שאתה אומר, יש לדייק, הוא נרדו לא מן, הוא לא נאמן, אבל עד אחד נאמן. האם זה נכון? בי שאתה אומר לגבי אישה, כל מה שתירה, תורה בעצם, או חכמים תירו לסמוך לעדות של אישה, עדות של עד אחד בשביל להתיר אישה, זה משום איגונה, איגונה, הקלו ברבנן, כדי שלא תתאגן האישה, ותוכל לנסה למישהו אחר, חכם יקד לסמוך על עד אחד, אבל לגבי איש, מה יקד למימר, אם יש לסמוך על עד אחד? לא סומכים על עד אחד בדבר שבערבה, מקום שאין עיגון, לכן שאי אפשר לדייק בעצם מהמשנה, שעד אחד נאמן, נתיר יבמה לשוק. אלא כי צריך, מה שנאמר, למד שמה שנאמר במשנה, צריך לומר כך, לרבי עקיבא צריך, למד שהאישה אינה נאמת להעיד, שמת יבם דווקא לפי שיטת רבי עקיבא, סלגא דתא חמינא, היה ולדתנו לומר, הואיל ורמה רבי עקיבא יש ממזר מחייב לאווין. יש ממזר מסורי ביאה שאסורים רק בחיוב לאו, במקרה הזה יבמה לשוק. אם החשש על הקלקולה ודייקה, היה אפשר לומר שהאישה חוששת שמת תתקלקל, לכן היא מדלתקת היטב לפני שהיא נישאת לשוק. לכן אפשר להאמין לה. למה המשנה אומרת בסיפה לא מאמינים לאישה? היינו אומרים, כן אפשר להאמין לאישה. כי כמו שאמרנו, יש ממזר לחייבי להבין, אז אישה מדלתקת, חוקרת היטב. כמה שמונת שלא ככה, לכן אתה משמיע לנו שאף הפיכן לא נאמנת. כי למה שמה סונטית ליבם, ראינו את זה בדף הקודם, אולי היא סונט ליבם, ולא תדקדק כמו שצריך, זה שנעשה לשוק. לכן לא סומכים על העדות של האישה לנעשה לשוק. רבא מנסה להשיב על השאלה, על פי סברה. רבא אמר, עד אחד נאמן ביבמה מקל וחומר לאיסור קרת. איסור קרת התארת על איסור לאו, לא כל שכן, קל וחומר. להם עד אחד נאמן להעיד ביבמה שלא זקוקה לאיבום ומותר לנסה לשוק. קל וחומר, אם לאיסור קרת, להעיד לאישה שמת בעלה ומותר לנסה מישהו אחר, התארת לסמוך על עד אחד, איסור לאו, להתיר יבמה לשוק, שזה לא קרת, לא כל שכן. נכון, אם התארת את החמור, ברור שאתה קל, יותר קל. עומד כמו לא, אמר לי, הוא מרבנן לרב, היא עצמה תוכיח, עצם הנאמנות האישה על עצמה, יש לנו הוכחה שזה לא נכון. זה איסור קרת התארת, האישה נאמנת בעצם להעיד שמת בעלה, נעשה למישהו אחר, וזה איסור קרת, אבל איסור לאו לא התארת. לא אמרנו שהיא נאמנת להעיד על עצמה שהיא מותרת לשוק. אותו דבר גם אלכן, איננו הוכיח בקל וחומר שנאמן להתיר עם המה לשוק. אלא היא, מה הייתה לא אומרת? למה היא לא נאמנת להתיר עצמה לשוק? כן, זימי אינסני, כמו שאמרנו, לפעמים היא שונאת ליבם, לא די גם מצווה, אלא יש לך שם לא תחקור היטב, לפני שהיא תנסה לשוק. גם עד אחד, אותו דבר, עד אחד נע מכיוון דזימי אינסני, אלא לא די גם מצווה, מכיוון שלפעמים היא שונאת ליבם, לא תחקור היטב לפני שהיא תנסה לשוק. לכן אי אפשר לסמוך גם על עד אחד. כמו שאי אפשר לסמוך על עדות שלה, גם אי אפשר לסמוך על עדות עד אחד, אין הבדל. לכן אי אפשר לומר פה קל וחומר. המשנה שימה זה מדרש לרשב רבי אלעזר בן מתיה, ואישה גרושה מאישה, ולא מאיש אינו אישה. כלומר, במקרה האחרון של המשנה, המשנה קובעת שאף על פי שאישה נישאת בטעות על פי עדות שקר שמת בעלה, אז היא צריכה לקבל קנס בכל דברים שראינו במשנה, אבל אם רק התקדשה לבעל השני, היא לא נקנסת. ככה למדנו במשנה. אז גם מירה לדרשה מערבי למערב, אבי לילה רבי אלעזר במדרש בי מרגניתה, ודרש לחספה. יכולה לדרוש מרגלי, בסוף דרש חרס. כלומר, הוא דרש מהפסוק דבר פשוט שאין לו, אין בו חידוש. יכולה לדרוש דבר חידוש. פשוט שאישה מקבלת גט מי שלא בעלה, אין בכך כלום, הרי זה גט שלא שייך כלום. אז מה עם מרגליתה? מה המרגלית שהיה יכול לדרוש? תניא, כתוב בתורה, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. מה שלא ייקח, אפילו לא נתגרשה אלא מאישה. ולא הודרה לכל אדם. נגיד אמר לי אשתו בשעת נטיית הגט, הרד מגרוש ממני ואין את מותר לכל אדם. הרי היא פסולה לכהונה. כי היא פסולה לכהונה כמו אישה שהתגרשה בגירושים גמורים. וזה נקרא ריח הגט הפוסל בכהונה. זה ריח הגט שפוסל את האישה בכהונה. כלומר גט, היינו גט שמועיל אם ימות בלה, תהיה אסורה לנסה לכהן. זה הכוונה ריח הגט. גט כזה לא מפקיע את קשר האישות, אלא האישה נשארת אשת איש לכל דבר, ורק פוסל אותה לכהונה, וזה ריח הגט. וזה חידוש הרבה יותר גדול, מה שלמדנו במשנה, שאם הגט הזה לא שייך כלום, אז ברור שלא פוסל אותה לכהונה. משנה נוספת בצלידה לדמוד א' בסוף העמוד, מי שהלכה אשתו למיית הים, באו ואמרו לה, אמרו לו, מתה אשתך, ועל פי דוד זאת נסעת אחותה, כלומר, אחותה אסורה לו כל זמן שאשתו קיימת, אם היא מתה, אז מותרת עליו, ואחר כך בא אשתו בסוף, נתברר שבעצם נישואה עם האחות, היו באיסור, אז אם כך, אשתו הראשונה מותרת לחזור לו, למרות שהוא נשאת אחותה, עדיין מותר לחזור בעצם לאשתו הראשונה, למה מכם שנישואים עם האחות, לא חלו מעולם, הוא מותר בקרובות אשתו השנייה, כי שוב, לא היה פה שום נישואין, כמו כן, השנייה מותר בקרוביו, האחות אישה מותר בקרוביו, הניסוי מאחות לא חלו מלכתחילה, מתברר שזו הייתה בעצם, הייתה אסורה לה, איסור אחות אישה, הקידושין לא תופסים, לכן כל האיסורים אמורים לחול לאו, לא חלו. אם אחר כך מתה הראשונה, מתה אשתו, אז מותר בשנייה אחות, כמו שכל אדם מותר לעשות את האחות אשתו, אחרי מות אשתו. למרות שבמקרה שלנו היה חיימה לפני כן באיסור, זה החידוש. עכשיו, מה הדין הנוסף לגבי ממזרות? אמרו לו מתה אשתו, ועל פי עדות זו נעשת אחותה, ואחר כך אמרו לו, קיימת הייתה, בעצם הייתה, היא הייתה חיה בזמן שהתחתנת עם אחות אשתו, עם האחות, ומתה אחר כך, ואחר כך היא כן מתה אשתו. אז הוולד הראשון, הוולד שלו נולד לו מאחות כתוצאה ממה שהיה לפני שאשתו מתה וכולי, הרי ממזר, כי מדובר על אשת איש. והאחרון מדובר על, כמו שאמרנו, ממזר. והאחרון והוולד שהתעברה ממנו אחרי מות אשתו, אז הוא לא ממזר, כי באותו זמן כבר הייתה מותרת לאבא, כמו שלמדנו. אני מתקן, כלומר, הוולד הראשון ממזר בגלל שמדובר על איסור אחות אשתו, שזה איסור שיש בו כרת, לא אשת איש, היא אחות אשתו, איסור שיש בו כרת, לכן הראשון ממזר, ואחרון הוא ממזר, כי בעצם אשתו כבר נפטרה, ולכן היא אחות אשתו הייתה מותרת לו. רבי יוסי עומד היה חולק, והגמרא תבאר יותר בהרחבה מעטת רבי יוסי. רבי יוסי אומר, כל שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו, וכל שאין פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו. הגמרא מרחיבה בעצם על מה שראינו במשנה, שמתירה לאשתו הראשונה לחזור אליו, אף על גב דאזי לאשתו וגיסו למדינת הים. ההוראה הזאת שמענו במשנה, זה אפילו מקרה שאשתו וגיסו, מי זה גיסו? בעל אחות אשתו. הלכו שניהם למדינת הים, ולגבי שניהם הייתה עדות שמתו, וכתוצאה מזה נשא את אחות אשתו, למרות שהיא גם הייתה נשואה בעצם, אבל בגלל שהעידו שגם בעלה מת, הגיס, אז ואחרי זה חזרו שניהם, גם אשתו וגם גיסו, תהני. הנה נישואים דקמיטסרא אשת גיסו הגיסו, אפילו אחי אשת גיסו עציר אשתו שריה. כלומר, למרות זאת, במקרה הזה הרי אחות אשתו שאתה נשואה לגיסו, במקרה זה נשואה, והועילו הנישואים עכשיו שהוא התחתן עם אחות אשתו, עכשיו אחות אשתו לא יכולה לחזור לגיסו, אין מה לעשות. מכיוון שכמו שמדנו, אשת שנבלה לך, יש את כל הכנסות שיש במשנה. אז בזה גמר, אף על פי כן הוא יכול לחזור לאשתו. אפילו אחי אשת גיסו עציר אשתו שריה. כמו שאשת גיסו נאסרה, אשתו שלו לא נאסרה. ולא אומרים, לא אומרים מתוך שנאסרת אשת גיסו הגיסו, תאסר אשתו עליו גם כן. לא אומרים את זה. כלומר, נחדל. הגמרא דן במקרה בו אחות האישה, כמו שראינו במשנה, הייתה נשואה, וגם בעלה, גיסו, נסע מיד הים, יחד עם אשתו. עד אחד בא מיד הים, ועיד לאיש על מות אשתו, ועיד גם לאחות האישה על מות בעלה, הגיס. על פי דוד הזאת נסע הבעל את אחות אשתו, מתוך הנחה שהיא פנויה, והיא אחות אשתו לאחר מות אשתו, לכן היא מותרת לו. אחרי זמן חזו גם אשתו וגיסו וכולי. עכשיו, האישה לא יכולה לחזור לגיס, האחות אישה לא יכולה לחזור לגיס, כי גמרנו, כמו שראינו, ברגע שנאסרת, כי כל אשת איש נבעלה לאחר, נאסרת, כפי שראינו במשנה. אבל לא אומרים בגלל זה, הוא לא יכול לחזור לאשתו, יכול לחזור לאשתו. לא אומרים מתוך שנאסרה אשת גיסו הגיסו, תאסר אשתו עליו. עוד הגמרא מדייקת מהמשנה, לאם המתיתן דלא כרבי עקיבא, האם נאמר שמשנתנו לא כרבי עקיבא, דרבי עקיבא, אם היה רבי עקיבא, אז לא הייתה מתירה לאישה לחזור לבעלה, למה? דאבי לקחות גרושתו, דתניא, רבי עקיבא אומר, כל העריות שבתורה, אין צריכות ממנו גט, כלומר, אם העריות נישאו, אז הקידושים לא תופסים, אז לא צריך גט, להתיר אותם לנשא מישהו אחר, קידושים אין להם תוקף. חוץ מישת איש נישאת על פי בית דין, אם ישת איש נישאת על פי בית דין, כלומר, אשמח עדות מוטט שמת בעלה, אז למרות שאף על פי שגם מקרה זה לא חלו קידושים וכו', מכל מקום צריכה מדי רבנן גט, כפי שראינו במסכת, כדי להתיר אותם לנשא לאחר. ככה דתנא קמא, ורבי עקיבא מוסיף אף אשת אח ואחות אישה, כלומר, רבי עקיבא מוסיף כאן, אם אדם נושא אחת מנשים אלה, אשת אח או אחות אישה, על סמך עדות שהתקבלה על מות האוסר אותה, אחיו של האיש או אחותה של האישה, ואחרי זה התברה עדות כלא נכונה, הוא צריך לקבל, בעצם צריכים לקבל גט מבעלה, למרות שהקידושים מראש לא חלו, בעלה במרכאות, לא היה פה בעל, צריך לקבל גט. וכן דבר רבי עקיבא באיה גט, מכיוון שאמר רבי עקיבא באיה גט, ובמקרה שגם נשא את אחות אשתו על סמך עדות מוטט, הוא צריך הגט, ממילא מתעשרה, ברור שאשתו הראשונה נאסרת עליו, למה? כי זה כבר כאחות גרושתו. עכשיו שהיא מקבלת גט, זה כמו אחות גרושתו. אז אם למדנו במשנה, כשהאישה חוזר ממניעת הים, היא מותרת לחזור לבעלה, על כל חמישה שנה לא שנויה, כדעת רבי עקיבא, כחכמים שלא צריך גט, כי מה צריך גט? האם מדובר על אחות גרושתו? אבל כמו הדוחת, ואומרת שבעצם המשנה יכולה להתאים גם לרבי עקיבא. ולאו יתמר, אלא אינו, אמרנו על מה שרבי עקיבא לימד, אמר רב גידל, אמר רב חייא בר יוסף, אמר רב, היי אשת אח חידמי. האשת אח שהזכיר רבי עקיבא, מה מדובר? כגון שקידש אחיו את האישה, מדובר רק על קידושין, לא נשא אותה, רק קידש אותה, והלך מיד הים, ואחרי זה שמע האח הנשאר שמת אחיו, בנו ילדים, לכן עמד ונשאת אשתו בתורת ייבום. אחרי זה חזר אחיו, במקרה הזה, מכיוון שהאישה בעצם הייתה רק מקודשת, לא נשואה, אז רבי עקיבא מורה, כשהוא חוזר צריכה גט, גם מהאח השני שנישא לו, למרות שזה היה בטעות. למה? משום דאמרין שאח קם מתנה ולקידושין, ואבא שפיר נאסיף. אנשים שראו את הנשואה לאח השני, ואם רואים עכשיו, כעת האח הראשון חי לפנינו, מה הם אומרים? למה היא יכולה להתחתן עם האח השני? הם אומרים, כנראה, היו לו בקידושין תנאי, והתנאי זה לא התקיים, ובעצם מהקידושין התבטלו מהפרע. ואי שפיר נאסיף, ולכן מאלה, האח הזה, השני, נשא אותה כדין. אם תצא ממנו בלא גט, ימו שכל אשת איש בעצם יכולה לצאת מבעלה בלי גט. למנוע חשש הזה, הורה רבי עקיבא שצריכה גט מבעלה. אבל כל זה בקידושין, לא בנישואין, אבל נראה את זה. כן דבר כזה תנאי בנישואין, יש רק תנאי בקידושין. כלומר, רבי עקיבא חושש, כשיראו את האנשים שהאח השני בעצם נשא את אשת אחיו, ויראו שוב את האח הראשון חי, אז לא ידעו שהתקבלה בעבר עדות מוטט. לא יחשבו על זה. גם לא יעלו לדעתם שכך זה קרה. הם מה יגידו? יגידו בעצם, מעולם לא הייתה אשת האח הראשון. יגידו, היה פה זה תנאי בקידושין. מכיוון שכך, כאשר יראו שהיא בעצם יוצאת מרשות האח השני בלא גט, ימשיכו בעצם יסיקו שאשת איש יכולה לצאת מרשות בעלה בלא גט. כי אם לא את החשש הזה, מורה רבי עקיבא שצריכה גט וכו'. אותו דבר גם המקרה של אחות אשתו. האחות אשתה נעמי, החידמי, כמו שקידש את האישה הראשונה, והלכה למת הים, כלומר הוא לא נשא אותה, רק קידש אותה, ואחרי זה שמע שמת, אבל עצמה החידוד הזאת עמד ועשה את אחותה, אחרי זמן מסוים חזרה אשתו, גם במקרה הזה בעצם מצריך רבי עקיבא שיתן גט. תאמרין שכי יבואו אנשים ויגידו כך, הך קמה את התנאי אבל בקידושי, כנראה הראשון, האחות הזו הראשונה, היה לה תנאי בקידושים שלא חלו, והאישה בנאסיף, כלומר, גם במקרה הזה, אנשים עלו לחשוב שהנישואים מהאחות השנייה חלו, מכיוון שקידושי הראשונה היו תלויים בתנאי שלא התקיים. כשירו את האחות השנייה יוצאת בלא גט, יסיקו שכל יש עתיד שיכולה לצאת מבעלה בלא גט. לכן אומר רבי עקיבא שצריכה גט מדרבנן, וכל זה בקידושין, אלא בנישואין, מי כלל מתנה ולבנישואין, כל זה בקידושין. אבל אם דובר זה ייתכן לומר שהיה תנאי בנישואין, וכשזה לא התקיים, התבטאו הנישואין למפרע, ודאי שלא, זה לא שייך בכלל. ולמה זה כך? למרות שיש אנשים שעושים תנאי בקידושין, אדם לא ממשיך ותולה את נישואיו בתנאי. למה? כי הנישואין זה תחילת חיי האישות. אז אם על הצד שהתבטל הנישואין בגלל התנאי שלא התקיים, אז כל הבילות שבעל בתקופת חייהם בעצם ביחד, יחשבו כזנות, ואדם לא עושה בילתו בילת זנות. לכן ברור שאדם לא עושה תנאי בנישואין. ומכיוון שזה ידוע לכל שנישואי הראשונה קיימים, ודאי יבינו שנישואי אחותה היו בגלל טעות, עדות מוטעת, ולא היה להם כל תוקף. אם תצא בלא גט, לא ילמדו להקל בשאר אשת איש. לכן, בעצם לפי רבי עקיבא, במקרה כזה, בעצם גם רבי עקיבא יודע שאחות לא צריכה גט, כי אנחנו עוסקים פה בנישואה ולא במקודשת. ממילא, האישה לא נחשבת אחות גרושתו, והוא יכול להסכים להוראת המשנה, גם רבי עקיבא יכול להסתדר ממשנה, שהאישה מותרת לחזור לבעלה. עכשיו, הגמרא הסיקה שמשתתן יכול להתאים גם לפי רבי עקיבא, אבל הגמרא חוזרת ומקשה על זה. אמר לרבה של רב כהנא, עיר רבי עקיבא עלית נינה מחמותו. למה שהמשנה לא דין חמותו? הרי דעה של מיין, למדנו שרבי עקיבא, הוא אמר, חמותו לאחר מיטה עלה בשריפה. אדם שבא לחמותו לאחר מיטת אשתו, לא נידון בשריפה, כפי שהנידון, אם היה עושה זו בחייה. מדבריו כביכול משמע, הגמרא תסתור את זה אחר כך, אבל כעת מדבריו משמע שמותר לה לשאת את חמותו לאחר מות אשתו. אם ככה ייתכן גם מקרה שדם עשה את חמותו, על סמך עדות מוטעת שמתה אשתו, ואחרי זה חזרה אשתו. למה המשנה לא מזכירה? כנראה שהמשנה לא כמו רבי עקיבא. והגמרא מביאה את הלימוד של רבי עקיבא, לגבי, כמו שלמדנו, לגבי חמותו לאחר מיתו לה בשריפה. לתניא, נאמר לגבי אדם שבא לחמותו, ואיש שיקח את אישה ותימה זימאי, ואיש ישרפו אותו ואתן. כלומר, ישרפו אותו ואת אחת מהן, דבר רבי ישמעאל. ועקיבא אומר לו, הכוונה שישרפו אותו ואת שתיהן. כלומר, רבי עקיבא לא מתפרשים כפשוטם שישרפו גם את אשתו שניסה לו בהתר, שאני לא חטא בכלל. לכן, מה הכוונה שתיהן? אז זה נאמר במסכת סנהדרין, שני הפירושים במחלוקת. פישום על הבית, אמר משמעות דור שני כביניי הוא, רבי ישמעאל סבר חד אקטיב, רבי עקיבא סבר תרת אקטיב, שפי. אלא רב אמר חמותו לאחר מיתי כביניי הוא, ליתנה מחמותו. כלומר, על פי פשט הפסוק כתוב ואת הן, התורה אומרת, באש יסוף אותו ואת הן, כלומר שתיהן משמע פשוט, האישה ואימא. פעול שזה לא ייתכן, הרי אישה הכוונה אשתו הראשונה, היא לא עושה שום דבר רע, למה שהיא תשרף. לכן רבי ישמעאל פה מפרש, אתן הכוונה את הן, אחת מהן. ועל זה אומר הבא, אם משמעות דור שני כביניי, באמת נחלקו רק לגבי איך ידרוש את הפסוק. רבי ישמעאל סבר חד אקטיב, ורבי עקיבא סבר תרת אקטיב. רבי עקיבא אומר שישרפו שתי נשים הכוונה לחמותו, והם חמותו במקרה שבעל שתיהן. אבל עדיין זה רק משמעות דור שני. לפירוש הזה לא מצאים שרבי עקיבא יתיר את חמותו לאחר מות אשתו. אז זה שפיר. אבל רב אמר חמותו לאחר מיתי כביניי, יש מחלוקת ביניהם להלכה, לגבי אדם שבא לחמותו לאחר מיתת אשתו, לפי רבי עקיבא, הכתוב ממעט אדם כזה, לדינה מחמותו, אז המשנה יכולה ללמד את הדין הזה. אומרת הגמרא, אמר לי, כל מה שמיעט זה לגבי שריפה, נידי מיעט הקראה משריפה, מיסור כמיעט הקראה, האם יעט התואר כתוב לגבי עצם האיסור? ברור שלא, גם לפי רבי עקיבא, לפי מה שרב הסביר, חמותו נשארת אסורה גם לאחר מיתת אשתו. לכן לא ייתכן שדם יישא חמותו על סמך עדות שמתה אשתו, הרי אסור להתחתן עם חמותו. לכן ברור שהמשנה לא הזכירה את זה. כל הדיון זה האם הדין בשריפה או לא בשריפה, לא עצם האיסור. הגענו לסוף צדיד על דמות ב', הגמרא המשיכה לשאול שאלות נוספות על המשנה, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.